אנחנו למדנו את חמשת הסעיפים הראשונים, למדנו כאן באופן כללי שיש שלוש דרגות, שלוש בחינות. שתי הדרגות הבחינות המוכרות, הסטנדרטיות, זה סור מרע ועשה טוב. יש אופן שלישי, יש רמה יותר גבוהה, שזה נקרא בקש שלום. דיברנו ש... שלושת הבחינות הללו הם בעצם מדברים על שלוש אופנים בביטול של יהודי לקדוש ברוך הוא. זה בא לידי ביטוי בפסוק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל לבבך ובכל נפשך זה כנגד סור מרע ועשה טוב, שבסדר הכינויים של הדרגות השונות זה כנגד אור הממלא כל העלמין ואור הסובב כל העלמין, או שם אלוקים או שם הוויה. קצת שם אלוקים זה הדרגה הנמוכה, יש מציאות, יש עולם, העולם נברא מלכתחילה עם התעסקות כדי שכל פרט יהיה לו חשיבות, זה נקרא ממלא כל העולמים. ומצד האור המצומצם הזה יש התבוננות, שאדם מתבונן בחיות האלוקית שנמצאת בכל דבר. הוא אמר זה התבוננות שגם הנפש הבהמית יכולה להבין אותה, וזה יכול לפעול עליו בכל לבבך. הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא בשני יצריך, זה הרמה הראשונה. ואדם שעובד את השם ברמה הזו, אז הוא באמת יעשה רק מה שהוא חייב לעשות, רק המוכרף. הוא לא יהיה מוכן להקריב את עצמו מעבר לרגיל, כי נקודת המוצא שלו היא כזו שהמציאות שלו היא מציאות, הישות שלו היא ישות, הוא לא מוכן לוותר עליה, הוא מוכן לרתום אותה לפי ההיגיון, לפי הכדאיות, או חשש מעונש, לפי מה שצריך. הרמה היותר גבוהה זה כבר ביטול אמיתי, זה כשאדם מאיר לו בחינת שם הוויה, מה שנקרא סובב כל העלמין, ואז הוא מגיע לבאהבת בכל נפשך, ואדם הזה אפילו יהיה מוכן ברמה הזו למסור את הנפש, אפילו נותן את נפשך, מוכן יהיה אפילו למות על קידוש השם. אבל מה? גם אז, גם אדם כזה שמוכן למות על קידוש השם, אי אפשר לכנות את זה ביטול אמיתי. מדוע? הרי הוא מוכן למות, כי הוא רוצה להגיע לזה. זה מצד ההבנה שלו, מצד ההיגיון שלו, מצד התובנות שהוא הגיע, מאיר לו הבחינה המסוימת הזו, ולכן הוא מוכן גם לוותר, כי הוא מבין שהישארות בעולם הזה זה הישארות בהערה באלמה, והוא רוצה להגיע לגילוי אלוקי שיותר גבוה מהערה באלמה. אז הוא עושה שיקול של כדאיות, אז עדיף לו, כמו שאומרים, להפסיד את ה-1,000 שקלים בשביל להרוויח 100,000 שקלים. אז הוא משקיע ואומר בסוף אני, ההשקעה הזו כדאית, כי התוצאות שזה יביא זה הרבה יותר נעלה. זה בכל נפשך. ולכן זה עדיין לא ביטול מוחלט, כי זה עדיין עם חשבון. זה נקרא עשה טוב. אחר כך אמרנו שיש בחינה שלישית. בחינה שלישית, שזה יותר גבוה משניהם בפסוק, זה נקרא בכל מאודיך. בכל מאודיך זה בלי מדידה ובלי גבול. המילה מאודיך זה אומר בלי גבול, בלי... דיינו מלכתחילה אין כאן דיון. מלכתחילה לא יכול להיות אחרת. יש רק אלוקות מאיר לו. זה לא, אפילו לא בחינת סובב כל העלמין. כי מצד סובב כל העלמין יש לעלמין יחס, יש עולם, יש מציאות. רק היחס הוא כזה שהעלמין הם לא קיימים מצד שיש בהם משמעות ותוכן, והכל בא לבטא את הרצון של הקדוש ברוך הוא. המצג בכל מודך זה נקרא גילוי עצמות אור אינסוף, שזה בחינה הרבה יותר נעלית, ובעבודת השם זה עבודה של תורה. שההבדל בין תורה למצוות, זה למרות שאדם שמקיים מצוות זה ביטול הקדוש ברוך הוא, אבל הביטול בתורה הרבה יותר נעלה. מדוע? כי בתורה זה לא שהוא לוקח משהו מסוים או גשמי או לא משנה מה ורותם אותו למען רצון השם, אלא בתורה זה מה שהוא אומר מהפה, מה שיוצא ממנו לכתחילה זה דבר השם יוצא מתוך פיו. זה משהו ביטול הרבה יותר נעלה מאשר במצוות, שזה לקחת חפץ גשמי ומתבטא לקדוש ברוך הוא. כשאדם מאיר לו הבחינה הזו, זה העניין של בכל מאודך. אמרנו, בזה סיימנו באותי, ש הבחינה השלישית הזו קשור לתשובה. למה זה קשור לתשובה? כי אדם שמקיים את רצון השם בצורה הסטנדרטית, זה אומר יש רצונות לקדוש ברוך הוא, תרי"ג מצוות, זה הרצונות שלו, והוא אמור לקיים את הרצונות של הקדוש ברוך הוא. אדם אבל שחטא, דהיינו הוא עבר על הרצון, אז אם הוא עבר על הרצון, אז מצד הרצון הוא איבד, הוא לא נמצא בתוך המערכת, הוא איבד את הסדר, הוא יצא מהעניין. מה התשובה עושה? תשובה מקשרת אותו לדרגה הרבה יותר נעלית. תשובה מקשרת אותו לבעל הרצון. מצד בעל הרצון יכול להימשך לו רצון חדש, הוא יכול לבוא למצב שהוא מתקבל באופן מחודש, וזה כמו קודם החטא ממש, וזה קשור לעניין של בכל מודך. אז זה פחות או יותר סיכום של כל הנקודות שלמדנו עד עכשיו, שאנחנו נמשיך עוד וב במאמר. מה? בקש שלום בכלל זה תורה. תורה מבטאת את הבחינה העליונה הזו. אני בהמשך שיש בזה, בתשובה, תשובה זה הרבה יותר נעלה אפילו מתורה, כי תשובה הרי יכול לתקן גם ביטול תורה.
אני חושב שזה יכול דרגות בתשובה. שני הדרגות של
תורה ותורה 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 זה הדרגות בפשטות של העבודה המסודרת, מה הוא צריך לעשות. העליונה זה כשהוא רוצה לתקן את מה שהוא יחסר. עכשיו על פי כל ההקדמה הזו נראה מאות וב. מפה יש קצת נקודות יותר עמוקות, קצת יותר עדינות, אבל אנחנו בעזרת השם נצליח נבין את זה. עכשיו הוא אומר וזהו, עכשיו נבין את השאלות שנשאלו על הפסוק שאיתו המאמר נפתח. היה כאן כמה שאלות הוא שאל. שאלה אחת הוא שאל, למה לא כתוב? להוויה אלוקש. זו השאלה הראשונה הייתה. שוב הישראל עד הוויה אלוקש. דבר שני הוא שאל, למה בכלל צריך להזכיר את שתי השמות, גם שם הוויה וגם שם אלוקים? שוב הישראל להשם, מה זה חשוב להדגיש גם שם הוויה וגם שם אלוקים? ושאלה שלישית הוא שאל, למה הפסוק צריך להגיד שהסיבה למה אתה חוזר בתשובה, כי כשלת בעווניך. זה ברור מאליו. למה האדם חוזר בתשובה? כי הוא עשה עוונות. למה צריך להסביר דבר פשוט מאליו? אז זה באמת אנחנו נראה שיש... קודם כל אנחנו נראה שיש תשובה אילה, הוא יזכיר בהם בסיום, שזה למעלה מעוונות, אבל הנקודה הזו של העוונות, כפי שיסביר, היא מעוררת אותך למה אתה צריך להגיע לבעל הרצון, כיוון שמצד הרצון העוונות גרמו להפסד. נגיע למשהו יותר נעלה, אבל נראה בעזרת השם. נתחיל עוד וב. וזהו, שוב הישראל, עד הוויה אלוקך. וזה שנאמרו כאן בית השמות, הוויה ואלוקים הוא, מה הסיבה שבפסוק הזה מוזכרים? גם שם הוויה וגם שם אלוקים, אנחנו הרי, מה עשינו בסיכום כרגע, מה אנחנו זוכרים? שמה זה שם הוויה ומה זה שם אלוקים, מבחינת העבודה הנדרשת מאדם, זה סור מרע, עשה טוב. שם הוויה זה עשה טוב, ואלוקים זה סור מרע, ומה לכל העלמין? מסובב כל העלמין. אז שם הוויה ושם אלוקים, זה בעצם, זה שתי התנועות שאדם צריך תמיד ללכת בהן. זה מה שנדרש מאדם, ללכת מלמטה למעלה. תתחיל ברמה של סור מרע, ותעלה יותר גבוה, תהיה עשה טוב. אז אומרים ליהודי שוב הישראל, ולמה מזכירים את שתי השמות, גם הוויה וגם אלוקים? כי שתי השמות נחוצים, כי שתי השמות מבטאים שתי דרגות שונות בעבודת השם. אז ודאי שהביטוי של הוויה יותר נעלה, אבל מכיוון שבסדר העבודה יש גם סור מרע וגם עשה טוב, אז הוא מזכיר את שני. בהמשך נראה יותר בעומק, שצריך, כי לפי ההסבר הזה, הוא מספיק שם הוויה. מתעלה לעשי טוב, אז כבר ברור שזה יותר נעלה מסור מרע. אז נראה עוד מעט שצריך את שניהם, ועד הרבה בחיבור של שניהם, אבל הוא מתחיל את הביאו לאט לאט. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת ששתי השמות הללו, למה צריך להזכיר את שניהם? כי הם מרמזים על סדר העבודה הנדרש והרגיל והטבעי מיהודי. סור מרע ועשי טוב. כי עניינו ועבודתו של כל אחד מישראל, ובבית שמות אלה. זה עבודה של יהודי בסדר הרגיל, סור מרע, ועשה טוב שם הוויה ושם אלוקים. כיוון שעניין התשובה הוא שישוב יחזור למקומו, כשאדם חוזר בתשובה, מה זה נקרא לחזור בתשובה? לחזור למקום שהיית צריך להיות שם. אתה היית שם מלך התחילה, אבל אתה נפלת, נכשלת. עכשיו אתה חוזר בתשובה, לחזור לסדר הרגיל, לחזור למעמד הרגיל. מהו המעמד הרגיל? סור מרע, ועשה טוב, שם אלוקים, שם הבא, לכן הוא מזכיר את שתי השמות. לכן נאמר כאן, בית השמות דבר ואלוקים. קודם כל זה תשובה על השאלה, שהוא שאל, זו לא הייתה השאלה הראשונה, במאמר זה הייתה השאלה השנייה. קודם כל, הייתה השאלה, למה הוא מזכיר גם שם הבא וגם שם אלוקים? כי שתי הדרכים הרגילות, הסטנדרטיות, המוכרות, במאמר היה לנו אפילו שברוב המקומות, או בהרבה מקומות, בכלל לא מוזכר שיש דרגה שלישית, זה שתי הבחינות הרגילות, שם סור מרע ועשה טוב, לכן מוזכרים שתי השמות בפסוק, כי בתשובה אדם צריך לחזור למסלול. מהו המסלול? שם הוויה ושם אלוקים. עכשיו הוא חוזר, עכשיו הוא ניגש לשאלה הראשונה, אחרי שהקדמנו את ההקדמה הזו, שאדם צריך גם שם הוויה וגם שם אלוקים, אז לכאורה לפי זה, אז הוא צריך לחזור להיות קשור לשם הוויה ושם אלוקים, אז היה צריך להיות כתוב עם למד, שוב הישראל להוויה אלוקיך. תחזור לסדר עבודה של הוויה ואלוקים. אבל בפסוק כתוב, שוב הישראל, עד הוויה אלוקיך. עד, יש לזה משמעות אחרת, מה הכוונה? זאת אומרת, וזה שאומר עד הוויה אלוקיך, מה הסיבה שהוא אומר עד, ולא להוויה אלוקיך? אז הוא יביא על כך שתי הסברים. שתי הסברים, אחד יותר עמוק מהשני. שני הסברים, למה כתוב עד? ההסבר הראשון הוא כפירוש אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, במאמר שוב הישראל, מסביר נקודה כזו ואומר, ששיעור התשובה הוא, עד שהוויה יהיה אלוקיך. אני נגיד, דבר קצת בעל פה, ואז נקרא את זה בפנים, יהיה יותר קל. שם הוויה ושם אלוקים, שאנחנו קראנו לזה אור הממלא, אור הסובב, בפשטות זה שתי תנועות שונות, לגמרי. אין ביניהם שייכות. כשמאיר אור הממלא, אז מאור הסובב לא מאיר כאן. כשמאיר אור הסובב, אז אור הממלא לא מאיר. יש אבל דרגה, יש בחינה, שאפשר לחבר את שניהם. דהיינו, שמצד אור הסובב, יש נתינת מקום גם לפרטים, לעולם, למציאות, כפי שהוא מצד אור הממלא. וביחד עם זה, שאתה נמצא בעולם, והעולם תופס אצלך מקום, לכאורה אחד שהעולם תופס אצלו מקום, אז איזה בחינה הוא שייך? ממלא כל עולמי. אם לא, גם כשאתה בתוך העולם, והעולם תופס אצלך מקום, אתה יכול לחיות סובב כל עולמי. מה הפשט? נתחיל מדוגמה, או שתיים, נביא כמה דוגמאות לדבר. דוגמה אחת שאנחנו כולנו מכירים, שכתוב על הארון שהיה בקודש הקודשים. כתוב שם שהיה מקום הארון אינו מן המידה. עכשיו, כשהיה נס כזה גדול שמקום הארון אינו מן המידה, אז הייתה שם מדידה או לא הייתה מדידה? היה חייב להיות מדידה. היה חייב להיות מדידה? הארון היה חייב להיות לו המאה וחצי, המאתיים וחצי, כפי שהתורה קובעת. אם הארון היה במידות שונות, היו עושים ארון במידות שונות ממה שהתורה קבעה, לא היה מתרחש כל המס הזה.
גם המידות של החדר.
או המידות של החדר, ודאי. הכל צריך להיות כמו שהתורה קבעה. ברור. אז מצד אחד המדידה קיימת. המדידה חשובה. וכשאני עושה את המידה של הארון ואת המידה של קודש הקודשים במידות המדויקות שקבעו לנו, פתאום מתגלה פה בתוך המדידה שהמדידה לא תופסת מקום. מקום הארון אינו מן המידה. זאת אומרת, קורה כאן חיבור מעניין של שתי ההפכים יחד. זה נקרא מקום הארון לא מן המידה. יש מידה ואין מידה. שניהם ביחד. מצד ההיגיון, אז זה תכלית. או שזה נס, או שזה טבע. אם זה טבע, אז בטבע זה טבע. איך אמרו המרגלים? כשהם לא רצו להיכנס לארץ, כי חזק הוא ממנו. מה רש"י אומר? כביכול מה יקבלו ממנו? כביכול אין בעל הבית יכול להוציא את כליו מתוכו. כאילו הקדוש ברוך הוא גם לא יכול. אבל שאלה שכולם שואלים, הרי הם מכירים את הניסים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, הם בעצמם חוו את זה. הם היו במצרים, יצאו משם, ראו את הצמקות, ראו קריאת ים, ברור להם שהקדוש ברוך הוא כל יכול. איזה אמירה זו שאנחנו לא רוצים להיכנס לארץ כי הלמד א' מלאכים יותר חזקים ממנו? הרי אמירה שטותית. איך זה יוצא מפי אנשים כאלה שבעצמם ראו את הניסים? אלא ההיגיון, הלא נכון, אבל ההיגיון שעומד מאחורי המילים שלהם, הם אמרו, אם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בנס, אין בעיה. בנס, הכל לא יכול לעשות. אבל אם הוא מחליט להנהיג את העולם בטבע, בטבע יש כללים, ולפי כללי הטבע, עם ישראל, ביחס ללמד א' מלאכים, הם ממוללים אותנו, ואני בעינינו כחגבים, אנחנו שום דבר. זאת אומרת, במדבר, הקדוש ברוך הוא מנהיג בנס, בארץ ישראל הוא מחליט שיהיה בטבע, טבע ונס לא הולכים ביחד. זה ההיגיון הרגיל, שאתה עושה הפרדה בין שם אלוקים לשם הוויה. אתה אומר, מצד שם אלוקים זה מסלול אחד, מצד שם הוויה זה מסלול אחר, ולא קרה בזה על זה. זה לא המסלול הזה, או המסלול הזה. בא אבל תורת החסידות מסבירה ליהודי, וזה אמת הדברים, שהאדם צריך להגיע לכזה מצב שיעיר אצלך ייחוד העילה, יעיר אצלך סובב כל העלמין, בתוך הממלא כל העלמין, בתוך העולם, בתוך המציאות שלך. זה שאתה חי סובב כל העלמין, זה לא מה שאתה צריך לשבור את הכלים ואת המסגרות, כי אין מציאות ואין עולם והכל כלום. להפך, תבין שאין שום דבר כי הכל זה רצונו, אבל מה רצונו? שיהיה את העולם המסודר המצומצם הזה, אתה חי את שתי הפכים יחד. זה הדרגה יותר גבוהה מסובב לבד. ברור שזה יותר גבוה מממלא לבד. החיבור של שניהם יחד, זה התנועה האמיתית.
אבל ברכה משמעתם, שהם חוו את זה פעם אחת.
העבודה היא שצריך להיות יחד.
הם לא
יוכלים עדיין. זה עבודה. יש את הסיפור עם חסידו של אדמו"ר הזקן, סוחר העצים, רבי בנימין, שהוא היה לו עסק, והיה לו פועלים, והוא שילם משכורות, היה לו רואה חשבון, והוא הגיש מאזן, והכל לא היה מסודר, והכל היה עם חשבונות. ומה הסיפור? שאחרי שהוא עשה חשבונות של כל העסק, זה פלוס זה, זה מינוס זה וכולי, יהיה על השורה התחתונה, הוא כתב, אין עוד מלבדו. ולא כתב את זה לעשות משהו, הצגה למישהו. ככה הוא הרגיש. הרגע, ריבונו של עולם, אם אין עוד מלבדו, אז אל תעשה חשבון מלכתחילה. תכתוב בשורה הראשונה, כשבאים לשאול, אתה בא לעשות חשבון של העסק, תכתוב אין עוד מלבדו ואין כלום. הוא אומר, לא, יש עסק, יש חשבון, והכל מדויק, ויש הכנסות, ויש הוצאות, יש מחירות, הכל קיים. וביחד עם זה שהכל קיים, אז מה מונח אצלו? שאין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו לא אמור למחוק את המציאות. אין עוד מלבדו חודר בתוך המציאות, וכל זה מקופל, אומר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, בפסוק הזה, שובה ישראל עד הוויה אלוקיך, עד שיתחבר אצלך הוויה עם אלוקים, שהם יתחברו ביחד.
אז עד פה הוא עניין של זמן?
דרגה. הרמה שאליו הוא צריך להגיע, זה להגיע למצב כזה שהוויה יהיה אלוקיך, שהוויה, הגילוי של סובב כל העלמין, לא מבטל את המציאות, אלא יש גם את הדרגה של בחינת אלוקים במעלה כל העלמין, וביחד עם זה מה החיים שלך, מה המציאות שלך, הוויה. נראית הלשון בפנים אותיות מחכימות, וזהו שאומר הגמרא. הוא שאל את השאלה הזו? לא שאל את השאלה. עכשיו זה מובן. עכשיו מובן, נכון. אתה אומר, שאלה שלא נשאלה מובנת כרגע. וזהו שאומר עד הוויה אלוקיך ולא להוויה אלוקיך. הוא מה הסבר? כפירוש אדמור הזקן, כמו שאדמור הזקן מסביר בלקוטי תורה, ששיעור התשובה הוא, שיעור התשובה פירושו, רמת התשובה, מתי אדם יכול להכיר בעצמו, הגעתי לתשובה, באמת התשובה שלי היא כראוי, מה ישמעו שיעור התשובה? כמו שאומרים, יש שיעור של אתרוג, שיעור של תפילין, שיעור של תשובה, מה השיעור של התשובה? עד שהוויה יהיה אלוקיך. הוא מסביר, והיינו, שהתשובה צריכה להיות באופן, זה בכל מאודך. אמרנו, מה זה בכל מאודך? בכל מאודך זה יותר גבוה מבכל נפשך. כי מצד בכל נפשך הוא הגיע למסקנה שצריך למות על קידוש השם. בכל מאודך המסקנה היא, אני צריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. לבטל את החשבונות שלי מלכתחילה. וביחד עם זה, בכל מאודך, הרי יש את הפירוש השני בכל ממונך. זה שני הפירושים בכל מאודך. יש ממונך ויש את הכסף שלך ויש את המציאות שלך ובכל מאודך. הבכל מאודך הוא רמה כזו שמחבר את הבלי גבול עם הגבול. למעלה ממדידה והגבלה, זה למעלה ממדידה והגבלה אמיתי. כי אם זה תנועה של, אצל המרגלים שהבאנו קודם את הדוגמה, אצלהם המדבר היה מדידה והגבלה וארץ ישראל זה מדידה והגבלה. פה זה מדידה והגבלה של ניסים, ופה זה מדידה והגבלה של טבע. מה האמת אבל? מה זה נקרא למעלה ממדידה והגבלה? מקום הארון אינו מן המידה. החיבור של שני הדברים יחד.
תוך הטבע.
כמו חומת יריחו. עושים פעולות של כמו כיבוש, והחומה נופלת בדרך נס. זה לא שנס בלבד, ולא טבע בלבד. שילוב של הדברים גם יחד. שעל ידי זה, מתי שיש את העבודה שבכל מאודך, למעלה ממדידה והגבלה, שעל ידי זה היא המשכה מאור אינסוף של למעלה מהוויה. כי החיבור של הוויה ואלוקים זה גילוי שיותר גבוה מהוויה. כי הוויה מצד הוויה זה תנועה של סובב. אלוקים זה תנועה של ממלא. כשיש גילוי, הגילוי הוא מדרגה יותר גבוה. והגילוי הזה פועל שיהיה חיבור של שתי הבחינות הללו. בעניין זה שההמשכה היא מאור אינסוף של למעלה מהוויה, איפה רואים שהיה כאן המשכה האלוקית כזו נעלית מהאור אינסוף של למעלה משם הוויה, איפה זה בא לידי ביטוי, מתגלה בזה שהוויה הוא אלוקיך, כוחך וחיותך. מה נהיה כוחך? מה נהיה חיותך? כי הרי אמרנו, הבאנו קודם שמה צריך לכוון כשאומרים שם אלוקים, אלוקים זה בעל הכוח ובעל היכולת. אומרים אלוקיך, מה החיות שלך, מה הכוח שלך? הוויה. הוויה נהיה אלוקיך, זה חיבור של שני הדברים יחד. כי בכדי שיהיה החיבור, זה סובב וממלא. שמה זה חיבור של סובב וממלא? חיבור של הוויה ואלוקים, הוא על ידי שההמשכה היא מאור אינסוף של למעלה מהוויה. וכיוון שההמשכה כאן מדרגה של למעלה בכלל גם משם הוויה, לכן יכול להיות חיבור של הוויה ואלוקים. עכשיו הוא אומר, נהיה גם תשובה על השאלה השלישית שנשאלה בתחילת המאמר, למה צריך להיות כתוב כי כשלת בעווניך? שאלנו, הרי זה מובן מאליו. תחילה אדם חוזר בתשובה, כי כשלת בעווניך, למה צריך להגיד את זה בכלל? וזהו שממשיך בה כתוב, כי כשלת בעווניך, שהוא טעם על זה שהתשובה צריכה להיות באופן זה. זה הסבר. למה לא מספיק שהתשובה שלך תהיה בכל לבבך? למה לא מספיק שהתשובה שלך תהיה בכל נפשך? כי אתה הרי כשלת בעווניך. מה הכוון? מה פירוש כשלת בעווניך? אתה קלקלת את הנדרש ממך. אתה קלקלת את הסור מרע. קלקלת בעשי טוב. כשלת בעווניך. אז כדי לתקן את זה אתה צריך להגיע לבעל הרצון. כדי לתקן את זה אתה צריך להגיע לבחינה של למעלה מהרצונות של תורה ומצוות. אז זה סיבה למה האדם צריך להגיד לעצמו, מה נדרש ממני כזו רמה גבוהה? אומרים, אדם שלא כשל בעוונו, אז בסדר הרגיל הוא יכול להמשיך או מצד סובב או מצד ממלא. אבל אחרי שכשלת בעווניך, נדרש ממך יותר מעלה מזה. ומכיוון שכשלת בעווניך, לכן אין מספיק העבודה הזה בכל לבבך ובכל נפשך, שמצד השמות אלוקים והוויה, וצריכה להיות העבודה הזה בכל מאודיך, בכדי שתהיה המשכה מאור אינסוף שלמעלה מהוויה. אז בעצם כאן הוא ענה על האות הזו הקצרה במשיר מילים, ארוכה בתוכן, הוא ענה על כל השאלות, והסביר, הפסוק מובן לגמרי, מה זה עד, עד שהוויה יהיה אלוקיך, דהיינו חיבור של סובב וממלא, חיבור של בלי גבול וגבול, ועבודת השם זה היה בכל מאודיך, ולכן מזכירים כאן גם שם הוויה וגם שם אלוקים, ואפילו החיבור שלהם, והסיבה למה נדרש ממנו, כי כשלת בעוונך. עכשיו הוא מוסיף פירוש יותר מעל, ועוד פירוש בשוב הישראל, עד הוויה אלוקיך. בעצם, בוא נגיד גם קצת בעל פה, זה הכל דברים עוד יותר עדינים ועוד יותר גבוהים. כרגע דיברנו על דרגה מאוד נעלית, מאוד גבוהה. חיבור של סובב וממלא זה בחינה מאוד, מאוד גבוהה. זה עבודה, גם כמו הסיפור עם רבי בנימין המסוחר העצים, זה עבודה מאוד נעלית, זה לא פשוט. זה לא לחיות בעליונים, ומצד שני זה לא לחיות בתחתונים. זה לשלב את שניהם יחד. לחיות בעולם, להיות איש עסקים, ולהתבונן באלוקות ברמה גבוהה. החיבור של שניהם נובע, כי מאיר אצל היהודי בחינה מאוד גבוהה. מאיר אצלו בחינה גבוהה שהיא באה לידי ביטוי בחיבור של שתי העקבים, של הוויה ואלוקים. משהו עולה כאן עכשיו עוד יותר גבוה, זה לא רק שמאיר אצלך משהו שבא מהבחינה הכי גבוהה, אלא מאיר אצלך הבחינה הגבוהה. לא רק שיש לך את ההשפעה שנובעת מהבחינה העליונה, אלא הבחינה העליונה בעצמה מאירה אצלך. איפה זה בא לידי ביטוי במילים, מה הדבר היה לוקח? זה מביא כאן פירוש נוסף שגם את זה מביא אדמו"ר הזקן. וזה מופיע הרבה פעמים הסבר על דברים שאמר יעקב אבינו, כשהוא יצא מהבית, ויצא יעקב מבאר שבע, ויהיה לך רנה, אז יש שם כמה פעמים שמזכיר שם הוויה, שם אלוקים, והאבן הזאת ששמתי מציבה יהיה בית אלוקים, והיה הוויה לי לאלוקים, אז שם יש את הביור הזה, מה שהוא מזכיר גם פה. בדרך כלל, כתוב, מה ההבדל בין שם הוויה לשם אלוקים? מכירים את הפסוק בתהילים? שמש הוא מגן, הוויה אלוקים. שם אלוקים מראה על צמצום. על הסתר, על כיסוי. שם הוויה זה גילוי. אז בדרך כלל, הכיסוי, הצמצום של שם אלוקים, הוא בחינה נמוכה. אם יש לך גילוי של שם הוויה, זה כבר גילוי, זה מרחב. יש דרגה כזו גבוהה, שלגביה, גם שם הוויה נקרא אלוקים. גם שם הוויה הוא בעצם צמצום. למה? כי מה מתגלה? עצמותו יתברך. ביחד לעצמותו יתברך, גם הגילוי הכי גדול זה צמצום. זה כמו שאומרים על דברי חוכמה. אז יש אדם עם חוכמה קטנה, ילד שאומר איזה רעיון ברמה נמוכה. ויש אדם שממש חכם, אמר איזה רעיון מאוד עמוק. אז בסטנדרט של האנשים אתה אומר, האדם הזה יש מה לשמוע, מדבר ברמה גבוהה, חוכמה עמוקה, הילד הזה מה, ברמה של גן. כשמגיע אבל שלמה המלך, אנחנו אומרים, גם החכם הכי גדול, גם השיעורים הכי עמוקים של אותו חכם גדול, ביחד זה חוכמה שלמה המלך? מה זה? זה כלום, זה שוליים. שלמה המלך חוכמתו היא כזו רמה גבוהה שביחס אליה מה שכל האנשים אומרים וואי זה חכם, אז יחס לשלמה המלך, החכם שכולם מכנים אותו חכם, מה דרגתו, מה עניינו?
כמו ילד מהגן.
הילד מהגן אנחנו שם אלוקים, צמצום. החכם הגדול, הגילוי הגדול זה שם הוויה. יש דרגה כזו שאומרים שהוויה, שכולם קוראים לזה הוויה, למה הוויה? כי זה למעלה מסדר השתנשלות. יש כזה גילוי גדול, ששם הוויה, איך נקרא שם הוויה לגבי הגילוי הזה? אלוקים. כי ההוויה, האמיתי, הרבה יותר גבוה. זה נקרא עד הוויה אלוקיך. מה פרוש הוויה אלוקיך? שהוויה יהיה אלוקיך. הוויה, מה שאנחנו קוראים הוויה הרגיל, מה שאנחנו קוראים שם הוויה, זה יהיה בחינת אלוקיך, כי הגילוי שיהיה לך יהיה הרבה הרבה יותר גבוה. זה פירוש נוסף. מה זה נקרא שוב הישראל?
אני מדבר פה על איזשהו תנועה אינסופית שכל פעם יש...
כן? מה שבדיוק? כזה הוא בלי גבול, אינסוף. אז כל מה שחשבת שהגעת לשיא, אומרים לך, השיא שהגעת אליו הוא בעצם הערה וצמצום גדול. הגילוי האמיתי ביחס אליו, השיא של אתמול נחשב כיסוי ואלם ביחס לגילוי האמיתי. עוד פירוש בשובה ישראל עד הוויה אלוקיך, שהתשובה צריכה להיות עד שהוויה יהיה רק בחינת אלוקים וצמצום לגבי אורן סוף שלמעלה מהוויה. הגיע לכזה בחינה ששם הוויה יחשב צמצום ביחס לגילוי האמיתי שמתגלה אצל היהודי. ממי שנאמר לו שובה. והחילוק בין שני הפירושים הוא, מה ההבדל בין הפירוש הקודם? שבפירוש הקודם אמרנו שאנחנו מדברים על חיבור של הוויה ואלוקים. מה הפירוש השני? לא חיבור הוויה ואלוקים, אלא ששם הוויה יהפוך להיות בחינת אלוקים ביחד למה שלמעלה. מה ההבדל בין שני הפירושים? ואלה הפירוש בעד הוויה אלוקיך, לפי הפירוש הראשון. שמה זה נקרא הוויה אלוקיך? שהוויה יהיה אלוקיך, כוחך וחיותך. לפי הפירוש הראשון, שמה זה הוויה אלוקיך? שהוויה יהיה אלוקיך. דהיינו שיהיה אתך שילוב וחיבור של סוי וממלא. מה שנמשך בגילוי הוא השמות הוויה באלוקים. מה שאתה מרגיש זה שם הוויה ושם אלוקים. רק מה החידוש הוא? שהם יתחברו יחד. אלא שהחיבור לבית השמות, הוא על ידי המשכה מאורן סוף שלמעלה מהוויה ואלוקים. כמו אדם שנכנס לקודש הקודשים, הוא רואה את שילוב מקום ארון אינו מן המידה. מה מתגלה לנגד עיניו? מצד אחד מידה, ומצד אחד למעלה מהמידה. אז מה מתגלה אליו? שם הוויה, יש כאן נס למעלה מהמידה, מצד שני שם אלוקים, יש כאן מדידה. רק איך נוצר אצלך החיבור של מדידה ולמעלה מהמדידה? כי במקום הזה מהיר כזה גילוי אלוקי, שיכול לחבר בין שניהם. זה האופן הראשון. לפי האופן השני, ולהפירוש בעד הוויה אלוקיך, שהוויה יהיה רק בחינת אלוקים וצמצום לגבי אורן סוף שלמעלה מהוויה. אבל לפי הפירוש השני, מהו הפירוש השני? שיש כאן גילוי כזה שלגביו שם הוויה גם נחשב אלוקים. זה גילוי יותר נעלה מהפירוש הראשון, כי בפירוש הראשון מה מתגלה? שם הוויה ושם אלוקים. רק מה? הם מתגלים באופן שהם מתחברים. איך הם מתחברים? כתוצאה מגילוי יותר נעלה. לפי הפירוש השני, מה מתגלה? עצמות עצמו. האור עצמו שלמעלה מהוויה נמשך בגילוי. אז הפירוש השני הוא הרבה יותר נעלה מהפירוש הראשון. פירוש הראשון, מתגלה לך טבע ונץ מחוברים. איך זה יכל להתחבר? כי יש כאן השפעה ממשהו נעלה. לפי הפירוש השני, מה שמתגלה... זה מה שלמעלה משם הוויה, זה הרבה יותר נעלה מהאופן הזה. וזה שהוויה נעשה בחינת אלוקים וצמצום לגבי אורן סוף שלמעלה מהוויה, לפי הפירוש השני, שמה אמרנו לפי הפירוש השני? ששם הוויה עצמו הופך להיות אלוקים, הופך להיות צמצום, הוא דווקא מתי? כשאור זה מאיר בגילוי. כשמאיר בגילוי הבחינה שלמעלה משניהם, אני יכול לבוא ולומר שם אלוקים הוא אלוקים. שם הוויה הוא כמו שם אלוקים, כמו שדיברנו במשלים של החכם. מתי אני יכול לבוא ולומר שהחכם הגדול בעיר הוא כמו רמת גן? כששלמה המלך יהיה כאן. כששלמה המלך לא יהיה כאן, אני לא יכול להרגיש שהחכם הכי גדול הוא כלום. כששלמה המלך לא כאן, והחכם הכי גדול, חכם? יש לו מעלה? חכם גדול? יש מצב שאני מחבר בין החכם הגדול לחכם הקטן, איך זה יכול להיות? כי החכם הגדול יודע שאי שם יש לו מה המלך, והוא מבין שאין לו מה להתגאות, יש יותר ממנו. אז מי יהיה מוכן להתחבר עם החכם הקטן? אבל כשאנחנו כולנו נרגיש שהחכם הגדול הוא כלום, מתי זה יקרה? רק ששלמה המלך בעצמו יהיה כאן. זה בעצם ההבדל בין שני הפירושים. האם אני רק מחבר בין שניהם כי אני יודע שאי שם מאיר האור הגדול, או שאני מרגיש שהגדול הוא בעצם קטן כי נמצא פה הבחינה העניין. זה ההבדל בין שתי הפירושים. יש לומר, והחילוק בין שני הפירושים הוא, דיברנו על שני פירושים מאוד נעלים, בעד הווי אלוקיך. זה בא לידי ביטוי בראש השנה, בסדר העבודה והתפילות של ראש השנה. איפה זה בא לידי ביטוי? אומר, החילוק בין שני הפירושים, הוא על דרך החילוק שבין תקיעת שופר, לאמירת פסוקי שופרות. אנחנו יודעים שבראש השנה, יש לנו, קודם כל, בעל התוקע, תוקע את כל התקיעות. כל סדר התקיעות, כל הקולות. אחר כך שמתחילים תפילת מוסף, אז אומרים פסוקים. פסוקי מלכויות, פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות. בין לבין, בסיום מלכויות תוקים עוד הפעם בשופר, ובסיום זיכרונות תוקים וכן הלאה. אבל בפשטות אדם שלא לומד את הדברים, תורת החסידות, יחשוב לעצמו, אולי גם על פי פשט וניגלה זה כך, כן? מה יותר נעלה? השופר, כל השופר, או אמירת הפסוקים? אז לפשטות נראה לנו, השופר זה העיקר, אמירת הפסוקים זה טקסטים שאומרים. אמירת הפסוקים של שופרות, לעומת תקיעת שופר. הגילוי האלוקי שבא לידי ביטוי באמירת פסוקי השופרות, הוא הרבה יותר נעלה מהגילוי האלוקי שבא לידי ביטוי בתקיעת שופר ממש. למה? מה? לכן אני אומר, על פי ניגלה ברור שהשופר זה המצווה וראש השנה צריך לזכור בשופר, אבל בפנימיות הדברים, אז בגילוי שפועלת אמירת הפסוקים, יש לה מעלה הרבה יותר גבוהה מאמירת השופר. עוד מעט נזכיר גם על שבת, נזכיר את זה עוד מעט. בוא נראה. מה? אז לכן אני הקדמתי ואמרתי, שעל פי פשט, על פי ניגלה, זה משהו אחד. שלומדים את הסוד, את הפנימית מגלים עומק נדבך עמוק יותר. קבל דרך ארץ אחר אמירת הפסוקים. אבל ראש השנה אין רק פסוקים, כן? תייחס אחרת לתפילה של המוסף בדרך ארץ אחר, שזה הרבה יותר נעלה למה? אז קודם כל אנחנו צריכים לכלל להבין, קודם כל את הסדר. אנחנו אומרים מלכויות, זיכרונות, שופרות. מה כל אחד, איזה דרגה כל אחד מבטא. מה שהוא אומר, שמלכויות מבטא ממלא כל העלמין, זיכרונות מבטא סובב כל העלמין, ושופרות זה עצמות האור שלמעלה משניהם. למה? רק בעל פה קצת אחרי נקרא בפנים. שם מלכויות, מה פירוש המילה מלכויות? אתה ממליך את הקדוש ברוך. מה פירוש אתה ממליך אותו? אין מלך ולא עם. זאת אומרת, אם יש מלך, אז יש עם. יש מציאות של עם. אי אפשר להגיד שהעם לא קיים. אם העם לא קיים, אז אין מי שממליך את המלך. אז מצד מלכויות, זה אור הממלא כל עלמין. כי מצד אור הממלא כל עלמין, יש מציאות של עלמין, ומחיים אותם, ומהווים אותם, ומתייחסים אליהם. אין מלך ולא עם, זה מלכויות. זה, מצד מלכויות זה שם אלוקים. מצד מלכויות זה ממלא כל עלמין. זיכרונות, זה סובב כל העולם. למה? כי פירוש המילה זיכרונות זה כמו שאתה בא למישהו ואומר, אני אזכיר לך משהו, איזה עניין. אתה מזכיר לו, למה הוא לא, למה אתה צריך להזכיר לו את זה? כי זה לא, אתה לא צריך להזכיר לו, אתה להזכיר לך שיש לך רגליים, ידיים, אתה לא צריך להזכיר לו. יש לו. אני רוצה להזכיר לך שיש לך אצלי, השארת אצלי פעם לפני כמה שנים משהו, אני שכחת, אני רוצה להזכיר לך. אתה מזכיר לו דבר שהוא רחוק ממנו, לא תופס מקום אצלו, לא חשוב אצלו. אתה מזכיר לו, יש לך שייכות לדבר. זה סובב כל העלמין. זה סובב כל העלמין, העלמין הם בטלים. אין להם מציאות. אבל בכל זאת יש להם, מה המציאות שלהם? זיכרונות. יעלה זיכרונותיכם לפניי, אני זוכר אותך. עכשיו אתה אומר מישהו, אני זוכר אותך, זה אומר, כמו שאתה פתגם שאומר, שמישהו אומר אני אזכור אותך, תתחיל לדאוג שהוא לא הולך לשכוח אותך, כן? לא צריך להגיד לך אני אזכור אותך, אני זוכר. אז זיכרונות זה דרגה שסובב כל הזה. שופרות מבטא יותר מעלה משניהם. שופרות מבטא עצמות. לכן גם בשופרות, הקול של השופר זה קול בלי מילים. מה זה מבטא? כמו שאדם מדבר לשני, אם אתה מסוגל עוד לדבר, להסביר, לשכנע אותו, ולהגיד לו, אז פגושו שאתה עדיין מסודר, אתה עדיין על עומדך, אתה עדיין בהיגיון, ואתה מנהל, אבל אם מדובר במשהו שאתה מאבד את ה... אתה לא מוצא מילים, איבדת את המילים, אתה לא יודע, משהו שנוגע לך בנפש בכזה עומק, שאתה לא מצליח לבטא במילים את מה שאתה רוצה. אז אתה בוכה, מוציא צעקה, אוי, בלי מילים. צעקה בלי מילים, למה אין מילים? מה אתה צועק? תסביר. אני יכול להסביר, אין מילים. השופר זה עומק כזה שהוא בא ונוגע בכזו דרגה שאי אפשר בכלל להלביש את זה בשום צורה. בוא נראה את הלשון בפנים. ואחרי כל זה אנחנו נסביר מה זה פסוקי שופרות לעומת שופרות. שפסוקי שופרות זה יותר נעלה אפילו משופר. הנה מבואר בהמשך תפריש סמכבב, שמלכויות וזיכרונות הן באור הממלא ואור הסובב. מוסבר שמר שמלכויות זה אור הממלא, כמו שדיברנו, אין מלך בלועם, וזיכרונות זה אור הסובב. הזיכרון מראה על ריחוק. והמשכה שעל ידי שופר, מה הוא מסביר שם? בהמשך סמכבב. איזה המשכה אלוקית נמשכת על ידי תקיעת שופר? ומאור אינסוף שלמעלה מממלא וסובב, ועד להמשכה מאלם העצמי. זה בא מהמשכה כזו שהיא נמצאת באלם. מה פירוש האלם עצמי? אלם עצמי, יש דברים שההתעלמות שלהם היא יחסית לתלמיד. יש דברים עמוקים שהרב מבין אותם, הרב יכול לדבר עליהם, הם במודעות גלויה, הם מולבשים בתבניות בראש, הם מוגבלות, אבל הם כל כך עמוקות, שהתלמיד אומר, אני לא מצליח, אז מבחינתי זה אלם. אז האלם הזה הוא אלם לא אלם עצמי, הוא אלם רק ביחס למקבל. אלם עצמי זה נקרא שזה כל כך מעלה, זה כל כך למעלה מגבול, כל כך למעלה מתפיסה, שגם אצל המשפיע זה נמצא באלם. לא רק ביחס למקבל זה נקרא אלם. אלם ביחס למקבל זה אלם נמוך. זה אלם, כמה שהמקבל, אם המקבל יהיה טיפה ברמה יותר גבוהה, תגלה אליו. אלם העצמי זה בעצם, זה דבר שנקרא סטימו דקול סטימין. זה למעלה מכל יכולת אפילו לבוא לידי ביטוי באיזשהו גילוי. וכשמתגלה אלם העצמי, שעל ידי המשכה זו נעשה הייחוד הסובב וממלא. אז שופר, תקיעת שופר זה כמו הפירוש הראשון בעד הוויה אלוקיך, שיש חיבור בין הוויה לאלוקיך. אתה נוגע ב, כמו שאמרנו, הצעקה, כמו שהמשל של הבעל שם טוב על אותו ילד, אותו שרוצה להגיע לאבא שלו, והוא כבר שכח את השפה, והשומרים לא רוצים אפילו להכניס אותו. אז הוא צועק, אבא רק שומע את הקול, אז הוא מזהה שזה הקול של הבן שלו. אז אם הוא היה מדבר ומסביר, הוא היה משכנע את השומר. השומר היה מכניס אותו, היה יכול להתחבר עם השומר, הוא היה יכול להתעקע גם אצל השומר וליהנות בשיחה איתו שעות ולשכוח בכלל למה הוא הגיע. אבל עם השומר הוא לא מצא דיבור, אין לו מילים. עם מי הוא מצא דיבור? אם הוא הצליח לדבר? לא לדבר. הוא הצליח להגיע למצב כזה שהצעקה שלו עוררה את האבא. את המלך, השומר לא דיבר על הצעקה, השומר היה זורק אותו, מה אתה צועק, לא מבין מה שאתה רוצה, אבל האבא שמע את הצעקה שלו, כי הצעקה הזו שהשופר מבטא, זה דרגה כזו שהיא למעלה מסובב ולמעלה מממלא, זה למעלה מהשומרים שזה סובב, למעלה מממלא כי הוא לא חי בבית של האבא, זה דרגה של למעלה מהכל, והיא מתעוררת בתקיעת שופר של היהודים. זה תקיעת שופר. הפסוקים זה הדרגה הגבוהה יותר. דיברנו הרי קודם, מה הדרגה היותר גבוהה? כמו שאמרנו עם המשל של החכמים, ששלמה המלך בעצמו נמצא פה. העצם בעצמו נמצא פה. זה באמירת הפסוקים. באמירת הפסוקים זה יותר נעלה מהשופר. למה? המשכה שעל ידי אמירת פסוקי שופרות, מה שנמשך בעולם על ידי האמירה של הפסוקים, היא למעלה יותר גם מהמשכה שעל ידי תקיעת שופר. ההמשכה האלוקית שנמשכת באמירת פסוקי שופרות של התורה, זה גילוי יותר גבוה, ואנחנו רואים את זה, עוד מעט יביא הוכחות, מתוך הפסוקים, מה אומרים שמה, מדברים על רמות יותר גבוהות מאשר השופר שתקעו מבטא. למה? והמשכה שעל ידי תקיעת שופר, איזה המשכה האלוקית נמשכת בתקיעת שופר? אור הסובב, הוא בא כתוצאה מהאלם העצמי, אבל בא, ומה הוא בא לידי ביטוי? מתחבר, אור הסובב אור הממלא, כמו שדיברנו קודם, מקום הארון אינו מן המידה. זה בא כי יש כאן גילוי גדול, אבל מה אתה רואה מול העיניים שלך? מידה ולמעלה מהמידה. אור הממלא ואור הסובב יתחבר. רבי בנימין, שוחר העצים. יש מסחר, יש עוד מלבדו. יש חיבור של שניהם יחד. אלא שעל ידי ההמשכה מאור אינסוף, ולמעלה יותר מאלם העצמי, הם מתחברים ומתאחדים. מצד תקיעת שופר, יש כאן גילוי גדול, שהגילוי הגדול פועל, שהחכם הגדול מוכן להתחבר לחכם הקטן. כתוצאה מהגילוי הזה נהיה חיבור. אבל הגילוי לא קיים פה, הגילוי משפיע לפה. ועל ידי אמירת פסוקי שופרות, אך שאנחנו אומרים את הפסוקים של השופרות, נמשך אלם עצמי עצמו, זה קשור עם מה שדיברנו קודם, שבקש שלום זה דברי תורה. התורה בעצמה זה אני המשנה מדברת בפיך, זה דבריי ששמתי בפיך, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא פה. כשאתה אומר פסוקי שופרות זה לא שאתה תוקע. כשאתה תוקע בשופר זה אתה בן אדם, יש לך כוח, ואתה נושף בתוך הקרן, מקיים את המצווה ותוקע בשופר. אז מה הקול ששמעת? הקול של מי? קול של הבעל תוקע, שהוא הכניס בזה כמה קול שהוא הכניס. כשאתה שומע את פסוקי השופרות, מה אתה שומע כאן? מה המילים האלה? זה הקדוש ברוך הוא, זה הרבה יותר נעלה. בדוגמת הגילוי שיהיה לעתיד, כי בפסוקי השופרות אתה מדבר על גילוי שיהיה לעתיד לבוא, כי אתה מספר בפסוקי השופרות על התקיעת שופר שיהיה לעתיד לבוא. אז הרבה יותר נעלה מהשופר כפשוטו שתוקים עכשיו, שהוא מביא גילוי מסוים, בפסוקים אתה מגלה ומתאר את הגילוי של השופר הרבה יותר נעלה. וזהו, זה הסיבה, מה שבפסוקי שופרות, אומרים פסוקי שופרות במתן תורה, הרי מביאים בפסוקי שופרות רשימת פסוקים מהתורה, מהנביאים ומהכתובים, שבהם מוזכר שופר. אז מביאים שם את התיאור של מתן תורה, והיא כל השופר הולך וחזק. כן. אז אתה מספר את השופר שהיה במתן תורה, ומסיימים בעניין השופר ולעתיד. אתה מספר על השופר שיהיה לעתיד לבוא, שכתוב ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, וואו העובדים והנתחים, אז זה השופר שיהיה לעתיד. כי לעתיד לבוא יהיה הגילוי דהלם העצמי, ועל דרך זה היה הגילוי דמתן תורה, כמו שאדמור הזקן מביא בתניה, שמתן תורה זה היה גילוי לפי שעה, ופרחה נשמתם כי הם לא היו כלים לזה, ולעתיד לבוא זה יהיה גילוי קבוע. אז בפסוקי השופרות, אתה מדבר על רמה יותר גבוהה מהשופר שתקע את הקודם. אתה מדבר על הגילוי החד פעמי שהיה במתן תורה, ועל הגילוי הנצחי, שיהיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. אילו הפסוקים שם אתה מתאר, זאת אומרת אתה מדבר על גילוי הרבה יותר נעלה. ודאי, עכשיו הוא מזכיר את שניהם יחד ברצף. בפשטות, עוד מעט נראה בעוד חטא, שגם יש הבדל בין מתן תורה ללעתיד לבוא. אבל כרגע מדברים על שניהם על אותו בחינה, אותו דרגה, שבמתן תורה זה היה שופר ברגע מסוים, ועל דרך זה יהיה לעתיד לבוא. נראה בעוד חטא, והנה השופר דלעתיד, הוא נעלה יותר מהשופר דמתן תורה. השופר שיהיה לעתיד לבוא. והיה ביום ההוא התעקע בשופר גדול, זה גילוי יותר גדול ממה שבמתן תורה יוצא שיש לנו כאן, כאילו חמש דרגות. יש לנו סבב, זה ממלא, ו... ממלא וסבב, אם הולכים למטה ממלא, ויש לנו גילוי כזה שהוא אלם עצמי שעושה את החיבור של שניהם, אבל עדיין שיש את החיבור של שניהם, אז במה זה בא לידי ביטוי בשניהם בחיבור? יש לנו את השופר בפסוקי שופרות של מתן תורה, ויש לנו את השופר של העתיד לבוא, שזה בחינה חמישית. מה ההבדל בין, איפה, קודם כל איפה רואים שיש הבדל בין השופר של מתן תורה לבחינה של העתיד לבוא? אז הוא יביא את זה בשתי דוגמאות, איפה רואים את זה. דוגמה ראשונה, כדאיתא בפרקי דרבי אליעזר, יש במדרש פרקי דרבי אליעזר, שם הוא מתאר בעניין בית קרנב של אילו של יצחק. ואת הקדר, אברהם אבינו, את העיל, וכתוב שם שכל פרט של העיל נוצל עד הסוף. הקרניים של העיל, מה נהיה איתם? אז מביא שם את הקרן בכלל, לעיל יש שני קרניים, ימין ושמאל. תמיד אנחנו יודעים שקרן ימין הוא יותר גדול משמאל, יותר גדול במעלה, ימין הוא תמיד יותר נעלה משמאל. אז אומר שם בפרקי דרבי אליעזר, בשל שמאל תקע בו הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ובשל ימין עתיד לתקוע בו לעתיד לבוא. אז הוא אומר במדרש שהשופרות האלה, גם אנחנו לא מבינים את הפשט ואת התיאור של העניין, אבל מהמילים של המדרש אנחנו רואים שהשופר של העתיד לבוא הוא יותר נעלה מהשופר של מתן תורה. לכן אנחנו מציינים ואומרים השופר של מתן תורה זה היה קרן שמאל, והשופר של העתיד לבוא זה קרן ימין. זאת אומרת, זה בחינה יותר מעלית. עכשיו הוא מוסיף עוד יותר, וגם בשופר דלעתיד עצמו, מה? כאילו בזה עצמו, באופן כללי אפשר את כל הדרגות האלה לקרוא לעתיד לבוא, אבל בפרטיות, גם בלעתיד לבוא, אנחנו יודעים, יש למות המשיח, יש תחיית המתים, יש דרגות שונות, וגם בשופר דלעתיד עצמו ישנם כמה דרגות. איפה? בפסוקים. דרגה אחת כתוב, הפסוק אומר, ועדני הוויה בשופר יתקע. כשאומרים את זה, אומרים, בביטוי אומרים, ועדני אלוקים בשופר יתקע. כי שם הוויה כתוב שם בניקוד אלוקים. ושם הוויה בניקוד אלוקים, הוא יגיד מיד, זה דרגה מאוד מאוד נעלית. אז הבחינה הראשונה בלעתיד לבוא, ועדני הוויה בשופר יתקע והוויה בניקוד אלוקים. ואחר כך יש פסוק, יתקע בשופר גדול, ובפסוק יתקע בשופר גדול, מי? לא כתוב, זאת אומרת, זה בחינה הרבה יותר נעלית. אם אני מסוגל לתאר שם מסוים, אז גם אם השם שאני מתאר הוא שם מאוד גבוה, ולעצם הדבר שאני מתאר שם, זה כבר מראה שזה משהו מוגדר. אבל כשאני אומר יתקע בשופר גדול, ואני אפילו לא אומר מי, פירושו שמדובר כאן מבחינה כזו, שאי אפשר אפילו לתאר אותו בשם. כמבואר בארוחה בלקוטי תורה. וגילוי זה, הגילוי הראשון של עדני בניקוד, עדני הוויה בניקוד אלוקים, זה דרגה מאוד גבוהה. עדני והוויה הם שמות. שמות גבוהים, אבל זה שמות. אלא ששמות האלה הם נעלים ביותר. בגילוי זה יהיה בהתחלת הגאולה. בהתחלת הגאולה יהיה שלב של עדני, הוויה, בשופר, יתקע. לאחרי זה יהיה יתקע בשופר גדול, וכשאומרים יתקע בשופר גדול, איך כתוב? יתקע סתם, ולא נאמר מי הוא התוקע. כי תקיעה זו היא המשכה וגילוי מבחינת סתימה דקול סתימה. מתי אומרים את כל הדרגות האלה? כשאדם תוקע בשופר בראש השנה, אין לו את כל הדרגות האלה. איפה הוא רואה את כל הדרגות האלה? שמתחיל לומר את הפסוקים של המוסף, מתחיל להבין מה הוא אומר שם, מתחיל לראות את הפסוקים של השופר של מתן תורה, מתחיל להבין, הוא רואה את הוויה בניקוד אלוקים, ואחר כך הוא מגיע להתקע בשופר גדול, פתאום הוא מגיע לגילויים הרבה יותר נעלים. אז הגילוי הזה זה עד הוויה אלוקיך, אמרנו הרי שני פירושים קודם בעד הוויה אלוקיך. עד הוויה אלוקיך שמתבטא בפסוקים, זה הרבה יותר גבוה ממה שמתבטא בשופר. יש לומר, זה שבפסוקי שופרו דראש השנה, אומרים גם הפסוק יתקע בשופר גדול, למה אנחנו בראש השנה מזכירים גם את הדרגת השיא, שגם לעתיד לבוא זה שיא. אומרים גם לעתיד אבל יש שלבים, וזה בשלב הכי עליון, וכי על ידי העבודה דראש השנה, ממשיכים גם עניין זה, כי בראש השנה תדע לך אתה פועל להמשיך את כל הבחינות הכי גבוהות, אתה מגיע לשיא, ולכן בפסוקים של שופרות שאומרים בראש השנה, הביאו לנו, אנשי כנסת הגדולה שסיתרו לנו את התפילה, הביאו לנו את כל הדרגות, אפילו את הדרגה הכי נעלית. ועל פי זה יש לומר, זה שאומרים בהפטרה דשבת תשובה, שובה ישראל עד הבאי אלוקיך, זה ההפטרה הרי שעל זה המאמר הולך, וצריך לזכור ששבת תשובה זה תמיד אחרי ראש השנה, אחרי שכבר היה לנו בראש השנה תקיעת שופר, היה לנו את הפסוקים כבר, אחרי שאמרנו את כל, ואם היה יומיים ראש השנה, ואז הגיעה שבת תשובה, זאת אומרת שבת תשובה שאומרים שובה ישראל עד הבאי אלוקיך, מה כלול פה? במילה הוויה שאומרים בעד הוויה אלוקיך, שבהוויה זה נכלל גם העניין דהוויה עדני בנקוד אלוקים, שהוא בדרגה נעלית ביותר. כמו הבחינה בראש השנה הראשונה של העתיד לבוא. ואף על בכן אומרים שהתשובה צריכה להיות עד שהוויה, איזה הוויה? אפילו הדרגה הזו שזה בנקוד אלוקים, שזה המראה על הגאולה, גם זה יהיה לוקחה, כי הגילוי יהיה יתקע בשופר גדול, הרבה יותר מזה. עד שהוויה יהיה רק מבחינת אלוקים וצמצום, לגבי אורן סוף שלמעלה מהוויה. כי על ידי העבודה דראש השנה, ממשיכים גם עניין יתקע בשופר גדול, ולגבי דרגה זו, גם השם הוויה עד מי כאלוקים יחשב. הבחינות פה הם מאוד מאוד גבוהים, והעניינים כתובים פה מאוד מאוד בקיצור, אבל לפחות אם נעשה את זה כטבלה בראש, אנחנו יכולים לסדר את זה, גם אם לא הבנו את כל הדקויות של הדרגות, יש לנו את כל הדרגות שמתגלה פה בתשובה של יהודי. נראה את הסיום עוטט. והנה ידוע מה שכתוב באיגרת התשובה, שתשובה היא לאי בשמחה רבה. נגיד את זה בקיצור, באיגרת התשובה מבואר שיש שתי דרגות בתשובה, יש תשובת התאה ותשובה היא לאי. מה ההבדל הכללי בין תשובת התאה לתשובה הילאה? תשובת התאה, התשובה הנמוכה, זה תשובה על אבונות. אדם שחטא, הוא התרחק בגלל החטאים, אז הוא חוזר בתשובה לתקן את החטאים. מי שלא חטא, צדיק, נולד צדיק והוא צדיק, אין לו מה לעשות תשובה. תשובה זה על אבונות. אבל מה זה תשובה הילאה? תשובה הילאה לא קשור לאבונות. תשובה הילאה זה שאדם יחזור והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, זה שאדם אומר לעצמו, הוא מבין, שכשהנשמה שלו הייתה למעלה, היא הייתה דבוקה באלוקות ברמה הכי גבוהה. עכשיו היא ירדה לתוך הגוף, אז היא התרחקה. התרחקת? תחזור בתשובה. תחזור בתשובה, דהיינו, תעורר אצלך את הדביקות לבורא, כפי שהייתה עוד לפני שירדת פה למטה. זה תשובה אילה. תשובה אילה, אומר שם בתניא, זה קשור ללימוד תורה, כבר אנחנו מבינים, למדנו שלימוד תורה זה ביטוי של הבורא בעצמו, ותשובה הילאה הוא מביא בתניא שזה נעשה בשמחה גדולה. למה? כי תשובת התאה זה בעל חטאים, מה יש לך לשמוח? אתה חוזר בתשובה, ואתה יודע שאתה תולעת, אתה חוטא, ואתה רחוק, אתה אומר תודה שמקבלים אותך, אתה עושה זה בריקודים. אבל תשובה הילאה, זה התשובה היא לא מהבריחה מאחד. זה הדביקות, אתה עושה בשמחה רבה שאתה מתחבר. תשובה הילאה, אומר אדמו"ר הזקן, זה בשמחה רבה. ומזה מובן, במכל שכן, בנוגע לתשובה זה שבת תשובה. איזה סוג תשובה זה שבת תשובה? שבתשובה הילאה עצמה היא דרגה נעלית ביותר. אם דיברנו כל כך, טיפסנו כל כך גבוה, זה תשובה של העתיד לבוא. שהוויה כאלוקים יחשב. ובזה עצמו דיברנו, יש בחינה חמישית ושישית, כן? זה ודאי תשובה הילאה שבתשובה הילאה, ועד שגם הוויה עדני כאלוקים יחשב, אז ודאי שצריכה להיות בשמחה רבה ועצומה. מה? איך בתשובה הילאה מזכירים את העניין? צריך לראות בהערות אם מדברים על זה. וכיוון ששמחה פורצת גדר, שם יכול להיות הפשט שהמצב, הוא מרגיש את האבון, לא באבון נגד רצון השם, אלא העוון אצלו זה עצם, הוא צריך התנצלות על עצם הקיום שלו, זה העוון נחש. כיוון ששמחה פורצת גדר, הנה על ידי השמחה בעשרת ימי תשובה, זה כבר סיום בברכה, אם התשובה הילאה נעשית בשמחה. אם שבת תשובה זה תשובה הילאה, בתשובה הילאה, אז ודאי שזה בשמחה גדולה. ושמחה פורצת את כל הגדרות, ובפרט בשבת תשובה פורצים כל המדידות והגבלות, הנני במרחב יודקי, זה נמשך על ובכל השנה. בניינים הרוחניים, שעבודה בתורה ובמצוות תהיה בהרחבה ובאופן נאופרצת, וגם בעניינים הגשמיים בבני חיי ומזון הרוויחי, ועד להרחבה אמיתית שתהיה בביאת משיח צדקנו, ורחבה למעלה עתידה ירושלים להיות מורחבת, עתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל, ועתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. יש את ה... שזה סיפור על... פה לומדים על דרגות כאלה גבוהות, כאילו איפה, איך אנחנו שייכים לדרגות האלה, גבוהות האלה. יש פעם, לא זוכר את פרטי הציפור, אבל נקודת הדברים, שיהודי פעם שאל, הוא אומר בקריאת שפה של המיטה, יש שם יאיר רצון, שאם אם הוא פגן מבעות זו, וחד זה, אז כאילו קרא לו המיטה הזו וכלי, הוא אומר את זה, אנחנו אומרים את זה בתוך שתי דקות, אנחנו אומרים הרבה מיטות ביידין, וממשיכים הלאה, כן? אז אפילו מישהו שאל, איך באמירה, באלמה, אתה פועל את העניין, כן, איפה? אז אפילו זה סיפור שלם שנקודת הדברים, השורת התחתונה, אל תקלקל, אל תשאל שאלות. הקדוש ברוך הוא נותן לך לפעול את העניין באמירה, תגיד את מה שצריך, זה פועל את העניין. אתה לא צריך חלילה שזה יגיע בפועל. אתה יודע גם פה, כל הרמות הכי גבוהות שעליה אם דיברנו, למדנו, הלוואי ונבין את הדרגות האלה. עכשיו איך מגיעים לדרגות האלה? נבין קודם כל את הפשט של המילים, של המאמר שאנחנו דיברנו, למדנו את זה די במהירות ובגרסה, להבין את העומק של כל הדרגות האלה, אז אנחנו כבר נהיה בדרגות האלה.